יאללה, נתחיל. שלום לכולם. אנחנו מעוניינים לדבר בסיעתא דשמיא. קצת דברים שיכולים להוות מבוא לימי השובבים שאנו נכנסים אליהם זה עתה. רק שובבים נזכיר, כמובן, פרשיות של חלק מחומש שמות, שמות וירא בו בשלח, יתרו משפטים, ויש גם תרומת תצווה. כמובן הסיבה שבגללה אנחנו הולכים דווקא לפרשיות הללו, היא שבתקופה הזו עם ישראל ירד למצרים. ואנו יודעים שעל פי הפנימיות, עם ישראל ירד דווקא למצרים כדי לתקן פגמים עמוקים ופרה-היסטוריים שמתגלגלים בהיסטוריה מאז חטא אדם הראשון. מאז חטא אדם הראשון, אז אנחנו יודעים שהאדם הראשון פרש מאשתו למשך 130 שנה. ובאותה 130 שנה שהוא פרש מאשתו, היו פגמי ברית כלשהם, שיצרו כל מיני ניצוצות חלקיים שהתפזרו במציאות. ואת הניצוצות האלה מוטל עלינו לתקן במהלך 6,000 שנות היסטוריה. וחלק גדול מאוד מהניצוצות התגלגלו איכשהו למצרים. ולכן לראות ערוות הארץ באתם, אמר יוסף לאחיו. יש איזושהי ערווה קדומה, שמשבא יוסף למצרים וניצח את אשת פוטיפר, הוא יצר תקדים ליכולת של עם ישראל לתקן את הכוח הזה, את הניצוצות האלה שקשורים לברית, שקשורים למתח הרוחני הזה שביסוד. מזה הסיקו גדולי ישראל רבים שהימים האלה, הפרשיות האלה, מאחר והן ממש קשורות לתיקון שעם ישראל תיקן בימים ההם, מכאן שיש סגולה בימים האלה לתקן את יצר המין ואת כל מה שנקשר אליו, שמירת הברית, העיניים, הרהורי עבירה, כל מה שקשור לרצון לקדש את יצר החיים, יש סגולה גדולה בימים, גם המלאך המגיד שהתגלה באופן קבוע לרבי יוסף קארו, מן השמיים, גם כן היה אומר לו שימי השובבים הם ימים שצריך להשתדל בהם מאוד בתחומים האלה דווקא, אפילו לעשות בהם צום, וגם מי שקשה לו לצום, אז אמר המלאך לרבי יוסף קארו, לפחות השתדל למעט במאכל ומשתה. אז מקובל אצלנו שבמקום צומות אנחנו עושים תעניות דיבור למשל, ששווה כמו כמה וכמה תעניות, אבל למעשה יש משהו שהוא הרבה יותר גדול מתעני דיבור. כמו שגם ננסה ללמוד ולהבין היום, אף שתעני דיבור זה דבר נפלא. מבחינה מסוימת. אז יש כל מיני מקורות על זה, לא אלאה אתכם בכל מיני דברים שאמרו אחידה, ובכל מיני תולדות הארון. יש כל מיני דברים גדולים שנאמרו על הימים האלה. שכל שנה חוזרת יכולת מחודשת, לתקן ולטהר ביחס ללקוחות הנפשיים של יצר החיים, ובעזרת השם להצליח. לא רק להצליח, אלא בעיקר קודם כל לשוב בתשובה, ולנסות להיטהר. אז חכמינו, אז נתחיל. חכמינו לימדו אותנו שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין דבר כזה. ושבע ייפול צדיק וקם. כי באמת, לפי היהדות, מה שהופך אותך לצדיק, זה לא העובדה שאתה נטול עבירות. אילו היית בלי עבירות, לא היית צדיק. מה היית? מלאך. צדיק זה מוכרח להיות אחד שיש לו כמה עבירות בדרך. ומתוך העבירות הוא בחר לגדול. הוא בחר לצמוח. כי אם אין לו עבירות, אז הוא לא בן אדם. לכן, ההבנה הזאת שכולנו נלחמים, שהעולם הזה הוא מחנה אימונים אחד גדול, לתיקון כוחות הנפש, היצרים וכולי, זה הנחת מוצא ראשונית חשובה. אנחנו לא אמורים להיות מושלמים. כשנהיה מושלמים, אנחנו לא נהיה פה. לכן, אם אנחנו עדיין פה, סימן שזה בסדר. אנחנו בתוך עבודה חיובית. והנפילות הן חלק מתהליך של התקדמות וכולי. אז באמת, במציאות, כל אחד יכול למצוא את עצמו נופל, מועד, כל אחד על פי עוצמת הפיתוי שהיצר טומן לו, בפרט בדור מאוד פרוץ ומאפשר, כידוע למתבונן. המלחמה הכבדה. הן בעניין שמירת העיניים, גם בעניין שמירת הברית, וגם בעניין הרהורי עבירה, שזה באמת לא פשוט בכלל. תמיד הנחת המוצא שלנו, שלא משנה לאיזה תהום הידרדרת, וכמה פעמים חטאת בחטאים חמורים, הנחת העבודה היא שישראל שחטא ישראל. הבן הוא הבן של אביו, גם כשהוא חוטא ומתלכלך קצת הרבה. אהבת השם לא פוסקת מן החוטא בשום מצב שהוא. דווקא בגלל שהשם אוהב אותנו, אז הוא פותח לנו פתח לתשובה. מתוך אהבה. לכן כל ההתייחסות לנושא הזה, לנפילות בתחום הזה, צריכה להיות ברוגע. מה שנקרא בנחת, לא בלחץ, לא בפחדים, לא בתסכולים. אלא מתוך הבנה שיש כאן ניסיון שלא אני הבאתי על עצמי. בורא עולם שלח אותו אליי. ואני לא אמור תמיד לנצח. כי אני לא יכול תמיד לנצח, אבל אני רוצה. ואני שואף למעלה, ואני רוצה להתאהר. זה הנחת המוצא. לכן אנחנו רוצים לנצל את השובבים, שיש בהם פוטנציאל של טהרה, לראות איך נטהרים. זה הנושא של השיעור. איך נטהרים? איך זוכים לטהרה שלמה? שאתה יכול לדעת שאתה, זהו, דף חדש. מתי תוכל לדעת את זה? אתה צריך ללמוד כמה דברים, מהפשוטים עד המסובכים שבהם. אז ננסה להציג תמונה שלמה יחסית כמה שאפשר. רוצים להדליק על עברור? יש איזה חנק כללי כזה? או לפתוח את הדלת, כאילו... האוויר. כן, נראה שזה באמת נדלק. אוקיי. אז יש לכם דף לפניכם. אוקיי? מהדברים שוב הכי פשוטים עד הדברים הכי עמוקים. המקור הראשון הוא די ידוע, נגיד אותו בעל פה. מה זה חזרה בתשובה? מה זה תשובה? אני עכשיו רוצה לחזור בתשובה. אני חטאתי בשמירת העיניים, אני חטאתי בשמירת הברית, אני חטאתי לא משנה, גם בתחומים אחרים. אני רוצה לחזור בתשובה. מה אני אמור לעשות? אז אנחנו יודעים, תשובה שווה חרטה. זה הרמב"ם מביא. תשובה שווה חרטה. אם אתה תתחרט על העבירה, באמת תגיע להכרה פנימית שאתה לא רוצה להיות שם, מה שנקרא הרהורי תשובה, הרי שהחרטה היא הגורם המזכך. בתוך החרטה נמצא הרצון לא לחזור אל החטא, ונמצאת הקבלה לעתיד לא לרצות להיות שם. רק כדאי גם להגיד את זה בפה, כדי לקיים מצוות וידוי. אז אתה אומר את החטא, ואתה מתחרט, ואומר להשם די, נמאס לי, די, לא רוצה להיות שם. באמת אני לא רוצה, כי ככה וככה. וזה כואב לי, אני באמת רוצה להיות במקום אחר בעבירה הזו. זה נקרא תשובה. ככל שהחרטה עמוקה יותר, ככה התשובה היא שלמה יותר. כן? כעומק החרטה, או כמו שאומרים חז"ל, עקירת הרצון כעקירת המעשה. אם אתה עקרת את הרצון שהיה לך בחטא, ממילא עקרת את החטא. החטא לא נמצא במציאות יותר. זה נשמע על-טבעי, זה נשמע ניסי, זה נשמע סגולי, נכון? חזרה בתשובה זה לא משהו הגיוני. לכן כששאלו לנבואה חותם העונשו, היא אמרה, חטאים תרדוף רעה. שאלו לחוכמה חותם העונשו גם, שאלו לזה גם, אף אחד לא הבין. עד ששאלו, שאלו את התורה, יביא השם. שאלו את השם, אמר יעשה תשובה. כלומר, יש כאן משהו אלוקי שהוא חסד, אין ספק. תשובה קדמה לעולם, זה לפני המעשים שלנו. יש פה עיקרון, שהשם החליט שהוא קיים, זה לא אנחנו עשינו אותו. שכשאתה מתחרט ועוקר את הרצון, החטא נעלם מהאישיות שלך. זה פלא, אבל ככה זה עובד. אומרת הגמרא, כל העושה עבירה או מתחרט בה, מוחלים לו מיד. או למשל הגמרא בקידושין, מקור מספר 4, המקדש אישה ואומר לה, תתקדשי לי על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור מקודשת. שמא ערער תשובה בדעתו, זה מקור מטורף, ממש. שי מוריס אומר לחנה, אומר לחנה, תתקדשי לי. אומרת לו, מוריס, אתה כולך בעולם הפשע, מה יצא מהנישואין האלה? עוד ילדים אתה רוצה להכניס למעגל הסמים? תראה אותך כל היום, קושר חוטים על הידיים ומזריק. מה יצא מהקשר הזה? אמר לה, אבל תאמיני לי, הייתי ביום כיפור בבית הכנסת. את לא מבינה, תרמתי מרצדס, פתיחת ההיכל. אומרת לו, וואו, כן. הרב אמר לי גם שאני אתחיל לבוא גם בשבתות. תשמעי, אני אומר לך, אני אהבתי. אני פה עכשיו הרגשתי מה. זהו. אני רוצה להיות צדיק. זהו. תתקדשי לי על מנת, כלומר, בתנאי שאני צדיק. אומרת הגמרא מקודשת. שמה ירהר תשובה בדעתו. כי אם באמת הוא התכוון למה שהוא אמר, והוא ירהר תשובה, הוא באמת לא נקרא יותר רשע. הוא נקרא צדיק. ממש ככה, כיפשו אותו. הדבר הזה נפסק להלכה בשולחן ארוך. זה לא איזה משהו שנשאר בגמרא. זה נפסק להלכה ברמב״ם בשולחן ארוך. זה הלכה. אוקיי, זה לא איזה מה עכשיו מביא לכם איזה משהו אמוני. זה משהו הלכתי, צריך להבין. זה רציני. כשאומרים תשובה זה חרטה, זה רציני. לפעמים אנחנו לא מאמינים לזה. מה בחיית? מה? כולה התחרטתי קצת. על מי אני עובד? איזה דברים אני עשיתי? על מי אני עובד? איזה חרטה? אני אומר לך, לא, חרטה. למה אתה לא מאמין? הנה, היא נהיית אשת איש על החרטה של הרשע הזה. אשת איש, אסורה על כל העולם. מי שיבוא עליה, חייב קראת. אתה מבין? זה הלכה. כן? אז משהו שזה רוצה, צריך להאמין לזה. כשאתה מתחיל לחשוב איך לחזור בתשובה, תתחיל בפשוט. אל תלך עכשיו צומות, לא יודע מה, תעניות. יש דברים פשוטים. שאם אתה תתחרט, כלומר תתבונן בחטא, תנסה להרגיש למה אתה לא רוצה להיות שם, תגיד את זה להשם, ותתחרט מהלב מבפנים, אז זהו, אז זהו. זהו, אתה נקי. אתה טהור, אתה אהוב. חזרת בתשובה. מה יקרה מחר? לא יודע. מחר זה יום חדש. מה הקשר מחר? חזרתי בתשובה. היום אני אהוב. אי אומר הרמב״ם, איזוהי תשובה שלמה, כל שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לזה החטא לעולם. שואלים כולם איך יכול להיות. שהשם יעיד עליי, שאני לא אשוב לזה החטא לעולם. מה? שואלים כולם, הרי שבע יפול צדיק וקם. ואין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, והן בקדושיו לא יאמין, אומרת הגמרא. אז מה אתה, איך אפשר להבטיח משהו? אומרים כולם, הכוונה היא שאם ברגע החרטה היא הייתה כנה, היא הייתה שלמה, בלי זיק של פקפוק, הכוונה היא שיעיד עליו יודע את העלומות. שאם העוצמה של הרגש עכשיו הייתה מלווה גם את יום המחר, הוא ודאי לא היה חוטא. מה הבעיה? שעוצמת הרגש משתנה. והיצר מכניס בך איזה רוח שטות, יאללה, עוד פעם אחת תרביץ אותם. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. טוב, אז הוא כבר איבד את האתמול. אבל באמת, זה לא משנה מה יקרה מחר. אם אתה חזרת בתשובה היום, והתחרטת, אתה צדיק בדבר הזה, נקודה. מה יקרה מחר? זה חשבון חדש.
לרב, מה אתה משחק עם השם? אתה אומר, יום אחד הוא צדיק, יום אחד כאילו.
באותו הדבר, אתה יודע, האדם הוא הרבה דברים. חזרת בתשובה על משהו מסוים של היום, אתה צדיק באותו הדבר. באותו הדבר. השם קיבל תשובתך בחרתה. מה יקרה מחר? ואם אני אפול עוד שבועיים בחטא הזה, מה זה אומר? שהתשובה שלי לא שווה? לא, זה לא נכון. טעות. שבע יפול צדיק וקם. התשובה הייתה תשובה. השם קיבל אותה. וכשר שחטאת עוד פעם, אחרי שבועיים, אתה צריך לחזור בתשובה עכשיו על זה. זה חשבון חדש. זאת האמת. ככה אומרים כולם. אף אחד לא מתווכח עם הנקודה הזאת. אדם שחוזר בתשובה מתחרט, הוא פתח דף חדש באותו רגע. זהו. וזה לא משנה מה יקרה עוד שבועיים. זה חשבון חדש. אוקיי? וכמובן שהתנאי הוא שכאשר אדם מתחרט, אז הוא לא אומר, טוב, נפלתי עכשיו בשמירת העיניים, נגיד באינסטגרם, נפלתי בשמירת העיניים, שם כמה מראות השם ירחם, ואז אדם סוגר את זה בכעס, ואומר, השם, די, לא רוצה לראות את כל הזבל הזה, די, די, הוא רוצה לתאר את עצמי, רוצה להסתכל על אישה במבט אחר, די, בסוף אני אתחתן, מה אני רוצה שכך יסתכלו על הבנות שלי, על אשתי, על אמא שלי, על אחות, די כבר עם השטויות, מה יש לי? די, רוצה להתקדש, להתאר. אוקיי, אז אשריך, חזרת בתשובה שלמה, אתה צדיק באותו הדבר. אבל אם באמצע שאדם מתחרט, אז הוא אומר, השם תסלח לי, תסלח לי, ואז לקראת הסוף, אומר, תשמע, אבל דווקא זה היה משהו משהו. טוב, אני אשאיר את האינסטגרם. לא יודע, אולי מחר בטעות אני אכנס. אין לי כוונה לחפש את זה עוד פעם. אבל אתה יודע, אני עלול להתגלגל לשם. והוא בסתר הלב אומר, זה גם לא יהיה נורא אם זה יקרה. כי זאת הייתה חוויה מאוד נעימה. כן, אני אומר כאן איזה משהו ככה, חצי תתמודה, שעובר בראש חצי ככה הזה, וזה כמובן בעיה. אדם שחוזר בתשובה צריך להיות אמיתי. אמיתי. ואם אתה יודע שאתה לא מצליח לעמוד במשהו מסוים, אתה צריך לשים עליו את החומה הנדרשת כדי שלא תחזור לשם. לא לעבוד על עצמך בעיני. זה הליבור. נעים לכם? טוב, לא חנוק הזה? כן, צריך. טוב, פתח, נראה מה... אולי קצת קירור שהגזמנו.
אפשר, אפשר.
לא, מה שאתם אומרים, לא... טוב.
תחליק לי כמה דקות.
לא, רק את הדלת אתה סוגר? טוב. איך שאתה רוצה. אוקיי. מי זה איתי עיניים שם המשתולל? בסדר, שישתולל, בית מדרש חי. טוב, יאללה, נמשיך. יאללה. עד כאן יש שאלות, חברים?
אדם שהכירה את הרצון. אתה אמר לך, הכירה את הרצון הוקרת את המעשה?
כן.
אדם שאחרי שבועיים חזר למצב שבו נפל שבועיים, זה מחיה את המעשים למצב?
לא. אמרנו, נמחק. דף חדש. דף חדש. עכשיו, ברור שהסוגיה היא קצת יותר מורכבת. אחרת השיעור היה נגמר עכשיו. כי הגמרא במסכת יומא אומרת את מה שהרמב״ם יפסוק בהלכות תשובה, פרק א', מקור מספר 5. תסתכלו ברמב״ם רגע שורה חמישית. אומר הרמב״ם, תשמע, יש מדרג. לא בוא נקרא מההתחלה. גיא, קרא. מקור 5, רבע, תסתכלו בפנים.
בזמן הזה. שאין בית מקדש קיים, ואין לנו מזבח כפרה, אין שם, אלא תשובה. התשובה מכפרת על כל העבירות, אפילו רשע כל ימיו, ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שום דבר מראשו. שנאמר, רשעת הרשע לא ייכשל בה, ביום שובו מראשו, ועצמו של יום הכיפורים, מכפר לשווים. שנאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם. אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל, ועצמו של יום הכיפורים...
כן, עיצומו, נראה לי.
של יום הכיפורים...
אולי עצמו, לא יודע.
ועיצומו של יום הכיפורים מכפר, יש עבירות שהן מתכפרים לשעתן, ויש עבירות שהן מתכפרים, אלא לאחר זמן כצעד. עבר אדם על מצוות עשה שאין בקרת, ועשה תשובה.
תנו לי דוגמה, מצוות עשה שאין בקרת.
ביטל תפילה.
נכון.
זה ביטוי מצוות.
נכון, מה עוד?
תפילין.
תפילין, מה עוד?
תפילת עולם.
נכון, מה עוד? מה עוד?
לא הביא קורבן.
סוכה?
נכון, כן, לא הביא קורבן. סוכה. כן, יפה. הלאה.
ועשה תשובה. אינו זז משם עד שמוכלים לו, ובאלו נאמר, שובו בנים שובבים. הרפה משובתכם.
יפה, אז מצוות עשה קלות, עצם זה שעשית תשובה והתחרטת, נגמר הסיפור. אתה דף חדש. זהו, אתה צדיק ואהוב. הלאה.
עבר על מצוות לא תעשה, שאין בקרה, ולא מתעבדים, ועשה תשובה. תשובה תולה, ויום הכיפורים מכפר. ובאלו נאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם.
תנו לי דוגמה.
למה למצוות קטנה?
לא תעשה, שאין בה לא קרת ולא מתעבדים.
מלכות, כל המלכות.
מה למשל?
חזיר.
חזיר. מה עוד? בכלל מאכלות אסורות. מה עוד?
מישהו שלא נשואה, הוא היה איתו.
אוקיי, זה סוג של זנות, בעילת זנות. לא, זה לא קראת ולא מיתת בדין, זה בטוח, בעילת זנות מה שנקרא. מה עוד? מצוות לא תעשה. שאין בה לא קראת ולא מיתת בדין. כן. כן. כן, נכון. מה עוד? שטנז,
כליים,
לא תחוש בשווה חמור, כן, חולה. הלאה.
עבר על קריטות ומיתות בדין, ועשה תשובה. תשובה ויום הכיפורים תולים, ואיסורים הבאים עליו גומרים לו הכפרה.
אוקיי. מה למשל?
פסח?
אשת איש.
פסח, חמץ בפסח, אשת איש, שבת, מה עוד?
כל
העריות, כל העריות. יפה מאוד. אז מה קורה בעבירות כאלה חמורות? התשובה ויום הכיפורים תולים, כלומר ממתינים, זה עדיין לא שלם, עדיין לא זכית לטהרה שלמה, והאיסורים גומרים את הכפרה, כלומר יש כאן תהליך. התשובה היא תחילת התהליך, בעבירות חמורות מאוד. יום הכיפורים הוא ההמשך שלו, והגמר זה האיסורים, ואז אדם זוכה להיוולד מחדש ביחס... ודאי, זה תמיד ההתחלה, זה התשובה. עשה תשובה, התחרט, תולה, החרטה הזאת תולה, השם לא יעניש אותך, הוא ממתין איתך. יום הכיפורים גם תולה, גם לא מספיק לגמרי. איסורים גומרים כפרתו, איסורים יכול להיות דברים הכי פשוטים. נכשלת טסט, איבדת 100 שקל, דברים פשוטים, לא צריך להגיע לדברים חמורים. כל איסורים הם איסורים, כל דבר לא נעים, בגוף, בנפש או בממון. מישהו קילל אותך, מישהו העליב אותך, זה איסורים, וכן הלאה. אז זה עבירות חמורות. אבל המדרג הרביעי זה מי שחילל את השם. טוב, חילל את השם זה הכי מסוכן. תשובה תולה, יום הכיפורים תולה, איסורים תולים, ורק המוות גומר את כפרתו. אוקיי? אז למרות שאמרנו שתשובה, כלומר החרטה, היא בעצם הופכת אותך לתינוק שנולד, דף חדש, אבל אנחנו רואים שזה בעצם תלוי בסוג העבירה, נכון? כי יש עבירות שיש עוד תהליך אחרי התשובה. טוב. אז בואו נראה מהי חומרת האיסור שבו אנחנו עסוקים. מהי חומרת האיסור? שאלה גדולה. מהי חומרת האיסור להסתכל בנשים לא צנועות? באינטרנט או ברחוב. איזה איסור זה? מי שחוטא בשמירת העיניים, איזה איסור הוא עובר? נכון, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. ויש אומרים שלומדים את זה מהפסוק, ונשמרת מכל דבר רע. כלומר, יש כאן לב. זה לב שאין בו מעשה. לב שאין בו מעשה, אין לו קים עליו. כלומר, הלב הזה, של שמירת העיניים, נכנס לאיזה קטגוריה ברמב״ם? השנייה. זאת אומרת שמי שחוטא בשמירת העיניים ורוצה להיטהר, שזה לאו, איסור תורה, הוא צריך קודם כל לעשות תשובה, להתחרט, לדבר עם השם על העניין הזה, ולהתחרט מהלב, וזה יתלה לו את תשובתו, כלומר הוא בדרך הנכונה, ויום הכיפורים יגמור את כפרתו ויהיה כתינוק שנולד. זה התהליך שבו האדם באמת הופך ממקום של, עובר למקום של ניקיון מוחלט ביחס לחטא. הרמב״ם אומר, במקור מספר 6, הלכות תשובה פרק ד', המסתכל בעריות מעלה על דעתו שאין בכך כלום. הוא אומר, וכי בעלתי או קרבתי אצלה. והוא אינו יודע שראיית העיניים אבון גדול, שהיא גורמת לגופן של העריות, שנאמר ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הרבה פעמים היצר מניח לנו בתודעה, מחשבה או הרגשה, שרק לראות אישה לא צנועה זה לא נורא. רק ראיתי, מה קרה? ראיתי, מת, נגמר אחרי שתי דקות. זהו, זה מת, זה עבר. זה לא עשה לי כלום. זה לא איזה משהו אסור כל כך. מה קרה? כולו ראיתי איזה מישהי. מה הסיפור? אז הרמב"ם אומר שזה לא נכון. לא סתם התורה הדגישה את הדבר הזה. לא סתם הדגישה. אפשר לדבר המון עכשיו על כוח הראייה, ומה המשמעות הרוחנית של ראייה אסורה. אפשר, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, כדי לא להאריך, כי זה לא עיקר המטרה. אני רוצה לדבר היום על תשובה. אבל בענייני שמירת העיניים יש מקום שכל אחד יברר לעצמו. מה המשמעות של לחטוא בראייה? צריך להבין מה זה כוח הראייה. כמה הוא כנראה הכוח אחד העוצמתיים ביותר שיש באדם. לא סתם אומרים, קלה שעיני היפות אינה צריכה בדיקה. כלומר, זה מבטא עולם פנימי. נתן בו עיני ועשה עוגל של עצמות. לא סתם כתוב שעיוור חשוב כמת. כלומר, כוח הראייה הוא משהו גדול מאוד. טוב, זה בהזדמנות. ברור שכשאנחנו מדברים על עריות, אין הכוונה רק לעריות. לפי פוסקים רבים, הכוונה פה לא רק עריות, אלא זה כולל את כל מי שהיא אסורה לו. כולל מי שהיא רווקה. זה לא חייב להיות מי שהיא אסורה לך בעריות. עכשיו, ברור שכשאדם עובר איסור תורה בשמירת העיניים, באינטרנט או ברחוב, אז זה אין מדובר על מבט חטוף ומקרי של פרסומת שקפצה, או אישה שעברה ברחוב, או אתה עברת לידה, או הסתכלת ימינה לרכב, ראית משהו, לחלון ראווה בביג, וקלטת משהו. זה מבט חטוף שלא מתוך כוונה. כמובן שהאיסור מתחיל ברגע שבו אתה בוחר להישאר שם. כלומר, אתה מפעיל את הווישר, כלומר, את הראש. זאת אומרת, אתה בוחר ללכת עם זה. אם הפעלת את הווישר של הראש, סימן שבחרת להיות שם. ואז המהות שלך כרגע שם. ואז נוצר החטא בליבך ובכוחות הנפש שלך. אוקיי, אז אנחנו מדברים על איסור תורה. הבנו. מהו תהליך התשובה? אמרנו, תשובה תולה, יום הכיפורים מחפר. עכשיו ברור שההפך של הדבר, מי שניזהר בשמירת העיניים, כבר אמרו גדולי ישראל רבים, מקובלים ולא מקובלים, שמי שניזהר בשמירת העיניים זוכה למדרגות קדושה עילאיות, ידוע, גם נראה לי הבבא סאלי, והרבה קדושים שממש היו הולכים ככה ברחוב. ממש, כי הם הרגישו שכשאדם נזהר בשמירת העיניים, כל העולם המחשבתי שלו, כל הדמיון שלו הוא קדוש. לא סתם אנחנו יודעים שהרבה דברים שאתה חולם בלילה, אלו דברים שראית ביום והשפיעו עליך. כל מה שאנחנו מדמיינים ומערערים וכן הלאה, זה תוצאה של מה שראינו. כלומר, הראייה קובעת את סדר היום המחשבתי. ממילא היא קובעת גם את סדר היום הנפשי והרוחני. לכן קדושי עליון הקפידו על זה מאוד, ברמות מטורפות, כי הם הבינו שהכל מתחיל בעיניים. לא סתם אומרת הגמרא בסנהדרין, שאין יצר הרע שולט, אלא במי שעיניו רואות. מי שמתרגל להזין את העיניים שלו במראות מסוימים, זה מזמין את שליטת היצר בו. אין מה לעשות, זה הכוח של הראייה. מה שראית, נגמר הסיפור. כולנו יודעים, אחרי שראית איזה קשה להפסיק לראות. זה קשה בטירוף. זה הכוח של הראייה. אוקיי, בואו נתקדם יותר. מהי החומרה בהוצאת שכבת זרע לבטלה? כן? איפה זה כתוב? מי אמר לכם את זה? מה, איפה זה כתוב? זה כתוב בתורה?
לא יודע, ככה שאומרתי.
איפה זה כתוב?
לא כתוב.
זה לא כתוב. שימו לב. לא כתוב, אה?
דור המבול.
בסדר, דור המבול. עשו כל מיני חטאים ונחתם גזר דינם על הגזל. נכון? לא על זה. נחתם גזר דינם על הגזל. תודה רבה. אה?
עונן הבן שלי עונן.
עיר ועונן. נכון? עיר ועונן לא רצו שיוולד ילד. ולכן קיימו יחסי אישות עם תמר, כשהיו נשואים לה, כל אחד אחרי השני, כשמת הראשון הגיע השני, וכשהגיע הזמן להוציא את הזרע, הוציאו אותו על הארץ, כדי שלא תיכנס להיריון. ואנחנו נדבר על זה. הרב בוצ'קו מביא שכל מה שהחמירה התורה איתם מאוד, זה משום שהם היו נשואים, והם רצו למנוע חיים. אבל באמת לרווק זה בכלל לא קשור לערב העונן. ככה הוא מביא. אבל לא משנה, זה... אבל איפה כתוב בתורה? אה? כן, אבל איפה זה כתוב? זה לא כתוב. אז אני אומר, מצד אחד, חז"ל החמירו מאוד, מאוד, בעניין הזה. למשל, הגמרא בנידה י"ג, כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה. כל המוציא שכבת זרע לבטלה כאילו שופך דמים, כאילו עובד עבודה זרה. כמובן שלא מדובר פה בקרי לילה, כן, שלא יהיה טעות. קרי לילה זה תהליך טבעי ונורמלי, שבו יש התמלאות של מרחב הזרע, שאצל הגבר הוא אינסופי, עד גיל 70, 80 ו-90, זה משהו אחר. ויש מציאות שבה יש עומס, והגוף צריך לפרוק את זה, זה תהליך טבעי. זה בכלל לא קשור לחטא, זה לא קשור לעבירה. אני לא מדבר על מי שראה שלוש שעות סרטוני השם מרחם, ופתאום בשנתו חלם על זה, ואז טוב, זה כבר סיפור אחר. אני מדבר על משהו טבעי, נורמלי, של קרי לילה שלא מתוך איזה חלום בלהות, כן, שנבע מאור העבירה של יום. זה דבר שאין בו איסור, זה משהו אחר, זה משהו טבעי. שהיה כאילו חידוש גדול של אישה הוא איש קדוש, והאישה השולמית מזהה שהוא איש קדוש. למה? איך היא ראתה שהוא איש קדוש? כי מעולם היא לא ראתה על המיטה שבה הוא היה ישן, קרי לילה. אז היא הבינה שהוא איש קדוש. אבל בסדר, כי זה משהו לא מעל טבעי, זה לא משהו נורמלי. לא מדברים על זה, כן? אבל חז"ל החמירו חזק. אתה הולך לזוהר, אתה בכלל מתעלף. הזוהר מפחיד אותך, מפיל אותך על הרצפה. מי שחוטא בזה לא רואה פני שכינה, ואין לו מקום בגן עדן, והוא דומה למי שהרג את בניו ממש, ואין לו תשובה. ועל כל העבירות שבתורה אפשר לחזור בתשובה, חוץ מעל העוון הזה. זה העוון שבכלל לא כתוב בתורה, כן? על כל העוונות שבתורה יש תשובה חוץ מזה. אם ישתדל בתשובה מהאהבה, יוכל לחפר. אז אתה אומר, וואו, נפלו עליי פה חזק עכשיו, מה אני עושה? מצד שני, כמו שאמרנו, האיסור הזה לא כתוב בתורה בכלל. אם זה כזה חמור, למה השם לא אמר את זה? שאלה גדולה. אז הפוסקים דנים, אם הוצאת זרע לבטלה זה איסור תורה או איסור דרבנן? יש דיון. טוב. למשל כתוב בספר חסידים, שאם אדם רואה שהוא עומד לחטוא אם אשתו נידה או אם אשת איש, אומרים מוטב יוציא זרעו לבטלה ולא יחטא. אז אתה למד שזה יותר קל מזה. אז איך מעמידים את זה בראש כל החטאים? בחומרה כזאת שלא נאמרה על הדברים האלה. אפילו מובא בחלק מהשוטים שמי שרואה שעומד לחטוא עם פנויה. אומרים מוטב יוציא זרעו ולא יחטא איתה. אז זה פחות חמור גם מזה. טוב, אז אני לא יודע, אז אני התבלבלתי. כי בתודעה שלנו צרובים חזק דברי הזוהר וחז"ל, שזה משהו מטורף. וגם ערב ועונן מוסיפים לעניין כמובן למדורה. וגם השולחן ערוך די מוסיף, כי הוא די אימץ את לשון הזוהר וחז"ל. אבל שוב, הכל זה בניגוד למה שכתוב בתורה. יש פה שאלה תמוהה מאוד על הדבר הזה. הבאתי את השולחן ערוך, שבכל זאת תראו אותו פעם אחת לפחות, מי שלא ראה אותו עד היום, שלא תופתעו כשפתאום תראו את זה, אז עדיף שתראו את זה פה. מקור 7 באבן העזר, הלכות אישות. אומר השולחן ערוך, תכלס, דברים קשים. הוא אומר, אלו שאסור להוציא שכבת זרע לבטלה, ואבון זה חמור מכל העבירות שבתורה. הוא ממש אימץ את הזוהר. לפיכך לא יהיה אדם דש מבפנים וזורם מבחוץ. כלומר שהוא מתחתן עם אישה, כמו עם ער ועונם ותמר, מוציא את זה בחוץ. ולא היא סקטנה שאינה ראויה לילד, כי אז בעצם, שימו לב, כשהשולחן ערוך מחמיר בהגדרה שיותר מכל עבירות שבתורה, הוא נצמד לדוגמה של ער ועונן. שימו לב, אדם נשוי. טוב, כמובן שיש את כל העניין של אמצעים למניעת הריון, זה סיפור אחר. אני מדבר על האמצעים המותרים, כן? לא קונדום וכאלה, אלא אנחנו, יש אמצעים מותרים, כמו גלולות, כן תוך רחמי, כל מיני דברים שמאפשרים לזוג שרוצה למנוע שנה, שנתיים, ליצור הפסקה בין ילד לילד וכהנה, או שהאישה חולה וכו'. וזה משהו אחר, זה סיפור מותר. כן, כי בסוף יחסי אישות ביהדות, זה ממש לא רק כדי להביא ילדים לעולם. כן, יש מצוות עונה, לשמח את אשתו בדבר, ביחסי אישות. כי הם עשו את זה כדרך חיים, כמשהו עקרוני, שלא רצו להביא חיים, לא רצו להביא ילדים. זה סיפור אחר. אני לא מדבר על מי שרוצה להביא ילדים, וכנראה גם יש לו ילדים, רק לוקחים איזושהי מניעה כדי ליצור מרווח יותר סביר בין הילדים, או מקרים כאלה ואחרים שמצדיקים הלכתית מניעה, זה משהו אחר. אנחנו יודעים שיחסי אישות זה לא רק בגלל פרו-ובו, אלא בגלל מצוות עונה. שרק סוטה ועונתה לא יגרע, יש כאן משהו שמגדיל את האהבה, ואת הקרבה, את הבשר האחד, את המהות הזו שהופכת לאחד. זה הרבה מעבר לפרו-ובו. אנחנו לא כמו הנוצרים, כן? שלא נטעה שהנוצרים, כאשר המציאו בעולם את אמצעי המניעה, אז הנצרות התנגדה. כי אמרו, מה זאת אומרת? לא די שהאישה היא הגורם המחתי, לא די שכל מה שהתרנו להתחתן איתה זה בדיעבד, ואחרי מה שחווה עשת, אז גם עכשיו אתה אומר שיחסי אישות לא בשביל ילדים? מה פתאום? זה חטא, זה דבר אסור. לכן נזירים לא מתחתנים, נזירות לא מתחתנות. ואז כמובן יש הרבה ילדי מפתח ומיקרוגל שנמסרים לאימוץ, אתם יודעים, בתי היתומים הראשונים נפתחו בגלל נזירים ונזירות שהם קדושים, ולא, אין להם יצר, הם קדושים. אז לא ידעו מה לעשות עם הילדים, אז פתחו בתי היתומים. טוב, בכל מקרה זה הערת אגב, אני אומר, טוב. סעיף ב', אומר השולחן ערוך, אלו שמנאפים ביד ומוציאים שכבת זרע, לא די להם שאיסור גדול הוא, אלא שעושה זה בנידוי או יושב. ועליהם נאמר, ידיכם דמים עליו, כאילו הרג את הנפש. שימו לב, יש פה שני דברים שונים. יש פה נשוי, כן? ויש פה אחד אחר. זה בסיטואציה של יחסי אישות, זה סעיף א', ואז הוא כמו ער ועונן. זה חמור מאוד. כל העבירות שבתורה זה, זה ער ועונן זה. אבל יש מצב שאדם רווק עם עצמו. כן, סעיף ב', איסור גדול, בנידוי יושב. כאילו הרג את הנפש, ודאי, חמור. זה לא סעיף א'. טוב, סעיף ג', אסור לאדם שיקשה עצמו לדעת, יגרום לו קישוי באיבר, הוא יביא עצמו לידי עירור. אלא אם יבוא לו עירור, יסיע ליבו מדברי הווי לדברי תורה, שיילת העמים ויילת חן, לפיכך אסור לאדם לישן על עורפו ופניו למעלה. לא יהיה לו דמיונות, אני יודע, חיכוכים, אלא על הצד. ולא יסתכל בבהמה חיה ועוף בשעה שמזדקקים, לראות שתי בעלי חיים שעושים את זה, גם אסור להסתכל. וכולי. טוב, שורה תחתונה, כמו שאמרנו, כשאתה רואה, הדברים הם חמורים. גם אם אנחנו מעדנים אותם עם הפרשנות של ער ועונן, כאן נשוי, כאן רווק, בכל מקרה יש את לשון הזוהר, יש את חז"ל. נכון שזה לא כתוב בתורה וזה תמוע בעינינו. אבל בכל זאת, הרושם שנשאר הוא בסוף נשאר, ובין אם הוא מדויק, בין אם לא, הדבר הזה פועל עלינו. במיוחד שכשאדם בא לחזור בתשובה ומספרים לו מה הארי הקדוש למשל אומר, והוא רואה שהארי הקדוש אומר שלתקן פגם הברית, צריך לצום פידה לתעניות על כל נפילה. 84 תעניות על כל נפילה. כך אומר הארי הקדוש. עכשיו תלכו תכפילו. מה אתה רוצה שאני ימות? שאדם יהיה כל החיים בצום? 84 על כל נפילה.
ברצף?
לא, לא יודעת, איך ימות. לא ברצף, 84. מה זה 84 תעניות? זה מטורף, על כל נפילה. טוב, בעל התניה באיגרת התשובה מעדן קצת. הוא אומר, יעשה פידלת כפול שלוש ויחפר לו על כל מה שחטא בדבר הזה. עדיין, מה אתה רוצה לצום שנה שלמה? בסדר, בהפסקים, אבל פידלת כפול שלוש? מי יכול לעבוד בתיקונים האלה? אז ברור שכשאתה רואה את הדברים האלה, מרעידים את ליבו של האדם הטהור שבאמת רוצה תשובה. תכלס, באמת רוצה להתקן, להתאר, לדעת שהשם קיבל את תשובתו, לדעת שהתשובה היא אפשרית. הדבר הזה בסוף מכניס חולשה בלב, חלילה, מכניס ייאוש, מכניס בלבול, מכניס עצבות. וכולנו יודעים שהנשק המסוכן ביותר שהיצר הכי אוהב זה ייאוש ועצבות. הוא מת על זה. כי זה הכוח המניע של עבירה גוררת עבירה. כי אז הוא יוצר עליך סיבוב רציני. הוא עושה עליך את המעגל הידוע. חטא, הכתיא אותך, מעולה. עכשיו הוא מזכיר לך מה הזוהר אומר, מה חז"ל אומרים, ואז הוא מתחיל להעציב אותך. ככל שאתה מתעצב וחושב על זה שאתה לא מסוגל לנצח את זה, אתה מתייאש. אם אתה מתייאש, אומר היצר, יופי, אז בוא, אתה בטח צריך את זה שהיא נחמה. אז הוא מפתה אותך פיתוי נוסף, ולפחות תתנחם בחיקו החמימה של החטא. כלומר, יש חטא, עצבות, ייאוש, פיתוי, חטא, וחוזר חלילה. זה מעגל קסמים, שאדם לא מצליח להשתחרר ממנו. מי שבאמת חושב כך. ואז האדם מגיע חלילה לתחושה או למחשבה, עם זה אני לא יכול להתמודד. זה מעל הכוחות שלי, זהו. גם אם אני אצליח, עוד שבוע אני נופל שוב. ואז האדם מתייאש סופית. ואז הוא כמובן חוטא יותר. זה חתיכת ארס של הנחש. ולכן חשוב מאוד מאוד ללמוד להסתכל בצורה נכונה על הדבר הזה. אנחנו נגיד כמה דברים כפתרון, כתפיסת עולם שצריך לאמץ אותה. אז בואו נתחיל מהסוף, כדי שלא יודע, נראה גם מי שקצת עייף או משהו. בואו נתחיל מהסוף, משהו שהוא מאוד מאוד, אולי הוא הכי חשוב. באמת, זה בסיס. מקור 16, ואז נחזור למהלך. מקור 16, שימו לב, אומר הרב יהושע שפירא, דבר קריטי, ממורנו הרב יעקב אריאל שליטה, שמעתי שבימינו צריך להפריד בין סוגיית קדושת הברית לבין שאר ענייני עבודת השם. אסור שמידת הצלחתו של אדם בהתמודדותו עם יצרו תהיה עבורו מבחן לשאר ענייני הקדושה שבהם הוא עסוק ולמידת קרבתו אל השם. אלו לפקפק בכנות תפילתו ותורתו, ודאי שלא להימנע מהם. גם אם הוא נגוע בחטאים בענייני הברית, תם הדבר הוא שהפריצות שוטפת בימינו בלא מעצור, ועל כן היא יוצרת התמודדות בתחום זה בסדרי גודל שאינם דומים לדורות אחרים, מה שאין כן בשאר ענייני תורה ומצוות. יש כאן הפרדה קריטית שלא נאמרה באף דור. אבל היא כן נאמרת בדורות האחרונים. מבקש מאיתנו, הרב יהושע שפירא, הרב יעקב אריאל, לעשות בדיוק את מה שאנחנו לא עושים. אנחנו נוטים לעשות את ההפך, לחבר ולהגיד, אם חטאתי בשמירת הברית או חטאתי בשמירת העיניים, אז מה הערך לתורה שאני לומד, שאני עכשיו נכנס לבית המדרש, הנה עכשיו אני חוזר לישיבה, מה זה בכלל שווה, והתפילות שלי, ואם זה בכלל רצוי ואהוב לפני השם, אלא ודאי שלא, כי אני כזה וכזה וכזה, ואיזה... קיצור, כל זה לא נכון, אומרים גדולי ישראל. זהו, זה נגמר. אנחנו עושים הפרדה. עושים הפרדה. יש לי את ההתמודדות מול היצר שלי. בשמירת העיניים, בשמירת הברית, זה חלק אחד מחיי. אני לא מתייאש. אני כל הזמן עובד שם, מחפש כלים חדשים. לפעמים אני נופל, ואז שבועיים מצליח, ואז אני מחפש כלי אחר. אני אף פעם לא עוצר. אני תמיד אלחם. עד שאני בעזרת השם יצליח, אני לא אתייאש, כי אסור להתייאש. אני תמיד יעבוד שם. ובמקביל, וללא שום קשר, אני מתקדם בקדושה, בטהרה, בתפילה, בתורה. ואין צדיק ממני. אם אני עושה עבודה במקביל בשני התחומים, גם אם בתחום המיני לא הולך לי, וגם אם אני בתקופה לא טובה, זה לא קשור למדרגה הכללית שלי בעבודת השם כעובד השם. רגע, איך אתה עושה הפרדה כזאת? זה נשמע לא רציני. הם טוענים שכן. למה? כי אין קשר ויחס בין העוצמות שההשגחה זימנה ליצר הזה, אל מול יצר, יתר ההיבטים בעבודת השם. אין שום פרופורציה. ולכן לא ייתכן שאם ההשגחה יצרה ניסיונות בסדרי גודל אחרים לגמרי שלא היו כל ההיסטוריה ביצר המיני, לא ייתכן שזה יגדיר את המדרגה הרוחנית שלי. לא אני יצרתי את סדרי הגודל של הניסיונות הללו שיש בדור הזה. זה לא אני. אני נולדתי לתוך זה. אז מה, זה סותר את זה שאני נושא להיות צדיק ואוהב השם ועושה חסד וצדקה ומתפלל ושואף לטוב? מה, אז מה, מה אני השם? אני יוצר את הניסיונות. לא. לכן הם אומרים שבדורנו צריך להפריד ולא להיחלש חלילה מההצלחות שמביאות אחר כך אי הצלחות זמניות וחוזר חלילה כשהמגמה הכללית באמת היא לתקן ללא שום יאוש. באמת. זה נקודה חשובה. גם הרב החלבן אומר מעין הדבר הזה. טוב, אז זה נקודה חייב לזכור אותה כשאנחנו חושבים על עצמנו בסוגיה הזו. בואו נלך עכשיו יותר תכלס מבחינת תשובה. אז לכו לשיחות הרן. מרחתי על זה, אבל לא חשבתי על זה. שיחות הרן. מקור תשע. אומר, וזה עכשיו נקודה מאוד מאוד חשובה, שימו לב, מאוד חשובה. על כל עבירות שבעולם מועיל תשובה. ואפילו, כן, שיחות הרן, כן, ואפילו על האבון החמור שבתורה, שהוא מי שהוציא זרע לבטלה במזיד, חס ושלום, או כל מיני פגם הברית החמורים, חס ושלום. על הכל מועיל התשובה. ואין כוונת הזוהר הקדוש כפשוטו. כי באמת אין לך דבר שעומד בפני התשובה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. אז הנה, אומר רבנו נחמן, שאין דבר כזה, משהו שאי אפשר לחזור עליו בתשובה. אין דבר כזה, אפילו זה. אז למה הזוהר הקצין? למה חז"ל דיברו כל כך חמור? למה הזוהר דיבר כל כך חריף, וגם השולחן ערוך בעקבותיהם? למה, למה? למה ככה? למה? אז האמת היא שזה לא שאלה רק עליהם, זה שאלה גם על התורה. יש איזושהי מתודה שעולם התורה בנוי עליה, וצריך להבין אותה כדי להירגע. הלא התורה, כמה פעמים היא אומרת מות יומת? יותר מדי. מישהו חילוני קורא את התורה בלי להבין, אמר, תשמע, התורה שלכם, אם יש פה מדינת הלכה, אני בורח מהארץ. מה, תגיד לי, מה? מה זה, זה, זה סטלין כסף קטן על היהודים. מה זה, זה רק כל שנייה, כל דבר. מה, כל דבר, טק, 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 טק. כל חילול שבת. מה קרה? מה, אי אפשר לחיות במדינת הלכה. זה לא משהו ש... אבל מי שלמד טיפה, מה יודע? יפה מאוד. שסנדרין שהרגה פעם בשבע שנים, נקראת סנדרין קטלנית. ויש אומרים פעם בשבעים שנה. כאילו אם נגיד שבע שנים, הרגה אדם אחד, זה כאילו הגזמתם. הגזמתם, חבר'ה, תרגיעו. רגע, אבל התורה לא אמרה, כל דבר מות יומת. מה, כל הזמן היו צדיקים? אז אתה מסתכל בתנ״ך, תקופת השופטים, בית ראשון, היו כמה בעיות שם, נכון? מה, פעם בשבע שנים? איך זה יכול להיות? למה התורה אמרה כל כך הרבה פעמים? כי יש פער בין מה שאומרים לגבי חומרת הדבר, לבין המציאות בפועל. במציאות בפועל אתה לא יכול להרוג כל אחד. למה? בגלל שאנחנו רוצים שאדם יחזור בתשובה. אנחנו לא רוצים להרוג אותו. איתם הוא חטאים מן הארץ. לא כתוב איתם הוא חוטאים. לא רוצים להרוג. רוצים לתקן. לכן היהדות יסדה מנגנון בתורה שבעל פה, שמאוד מקשה על הדיינים להרוג. מה שנקרא עדים והתראה.
אם עכשיו בן אדם יודע שלא יהרגו אותו, לא,
נו.
שיעזבו אותו.
זה, תראה. אז זה מה שצריך להסביר פה. צריך להסביר פה, תכף אני אסביר עוד שנייה. אבל אותו הדבר אנחנו מוצאים בתורה למשל, שכתוב דברים שהתורה לא מתכוונת אליהם. למשל, עין תחת עין, שן תחת שן, רגל תחת רגל. וכולם יודעים שהכוונה לכסף. אז אם הכוונה לכסף, אז למה התורה אמרה שיורידו לך את העין? יש פה שאלה, מה התורה רוצה בעצם? אז ברור שהתורה מביאה את האמת המוחלטת. האידיאל הטהור. האידיאל הטהור הוא שכן, אם לקחת למישהו עין, היה צריך להוציא לך את העין. כן, כן, אותו דבר בדיוק מה שעשית לו. מי שחלל שבת חייב מיטה, חביבי, אתה צריך להבין מה אתה עושה פה. הרגת מישהו, גילוי עריות, חייב מיטה, כן. כן, זה מה שאמור להיות ברעיון. אבל מבחינה מעשית, יש מגבלות. אם אני אוציא לך את העין, למה אני יודע מה יקרה לך עכשיו? זקנה כמו שקרה לו, יש לו קרישה דם מהירה. הוא יש לו מנגנון אחר. אתה גם תעבד עכשיו את העין השנייה, אתה אולי גם תמות מהדבר. אי אפשר להוציא את זה לפועל. אז למה התורה אמרה? כדי שתבין את החומרה. התורה נקטה לשון גוזמה, שתבין את כובד העניין ואת כובד הפגם, ומה ראוי שיהיה. מבחינה מעשית, ודאי שלא נעשה את זה. לכן אומרת הגמרא, מי שרבו הרוצחים, בימי בית שני, מי שרבו הרוצחים, עכשיו הסנדרין היא לא רוצה להרוג את כולם, היא רוצה להחזר בתשובה. מה עשתה הסנדרין? גלתה מלשכת הגזית שבירושלים, כדי שהיא לא תוכל לדון דיני נפשות. כי אין זה רצון התורה, שיהרגו עכשיו את כל החוטים. זה לא הרצון של התורה. אז למה התורה אמרה? כדי להבין את החומרה, מה זה להרוג אדם. תבין, היו צריכים להרוג אותה, אתה מבין? אותו דבר, קורבן. מה הקורבן פותר? יש לי מלא כסף. מה זה בשבילי להביא איזה 10 פרים, כבשים, עניינים? לא, שרואה את הקורבן נשחט, יחשוב שככה היית צריך לעשות לך. כלומר, אותו דבר בדיוק בחז"ל. עכשיו לשאלתך, אז יגיד אדם, לא יהרגו אותי. נכון, אין ספק שזה פחות מאיים כשאנחנו מסבירים את זה ככה. נכון. אבל אנחנו מצפים מאדם יהודי שאם השם אמר מות יומת, שיבין שהשם אמר שיש כאן משהו מאוד 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 חמור. עכשיו באמת בפועל לא יהרגו. נכון. אז מה יעשו? אז לא יודע, תלוי בבית דין שבכל מקום ומקום. לפעמים זה יכול ללכת לכיוון של מלכות, של נידו, יש להם את האמצעים שלהם כדי להרתיע. אבל מוות באמת אנחנו לא רוצים להרוג. אותו דבר בחז"ל. חז"ל מוצאים הרבה פעמים הקצנה. נכון? או בחשיבות של מצווה מסוימת, חיובית, או בחומרה של מצווה שלילית. מוצאים הרבה פעמים. שמי שעושה את זה, כאילו זה וזה וזה. מי שעושה את זה, כאילו קיים את כל התורה כולה. רוצים להרים חשיבות של משהו באמת נשגב. אז זה מה שרבי נחמן אומר. שהעבירה הזאת, שהתורה אפילו לא דיברה עליה במפורש, היא באמת חמורה. ולכן הזוהר רצה להציב את גודל הפגם. ולא שבאמת אין תשובה וכו' וזה, ואין לו חלק לעולם הבא. ו... ממש לא. אוקיי? אז זה נקודה חשובה. לקחת את ההקצנה כגוזמה שבאה להעביר את החומרה, ולא כמשהו שזה באמת ככה. וכבר אתה אומר, אז מה זה משנה מה אני אעשה? מה שאני לא אעשה, אני לא יכול לחפר. לא נכון. לא לחשוב ככה, זה לא נכון. זה חשוב. סתם דוגמה, רבי נחמן מציע, מי שרוצה לחזור בתשובה על החטא הזה, גם הברית, חוץ מכמובן תשובה, חרטה, וידוי, אז הוא מציע לטבול במקווה טהרה. בנוסף לתשובה. לטבול במקווה טהרה, וגם הוא אומר להגיד את התיקון הכללי. את עשרת מזמורי התהילים, שהוא אמר שזה תיקון גדול. סתם דוגמה. עכשיו, בואו נראה קצת יותר. הרב קוק, במקור מספר 10, אומר דבר מעניין. עולת ראייה. פירוש שלו על סידור התפילה. הוא אומר ככה. תראו, על מה שאנחנו אומרים בתפילה, מה שחטאתי לפניך, מרק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי איסורים וחולאים רבים. ככה אדם מבקש מהשם. שימו לב, מה אדם מבקש? תמרק אותי, אבל לא על ידי איסורים וחולאים רבים. ונשאלת השאלה, איך הוא מבקש דבר כזה? אבל אם הוא חטא בעבירות שהוא חייב איסורים כדי להתמרק, כמו למשל... אה, כן, אתה אומר, כאילו הוא לא רוצה רבים, אבל הוא מוכן לקבל איסורים, כן. נכון, אפשר לתרץ כך. אבל באמת יש כאן חידוש עוד יותר גדול. מה האדם מבקש מבוראו? אז הוא אומר ככה, אף על פי שיפה הוא לנו דליר תחכמן העלן, ועל ידי איסורים נהיה תאורים וגדולים במעלה, הוא אומר כאילו, זה בעצם השאלה הסמויה פה, כן, ששאלנו. הוא אומר, מה זאת אומרת? זה טוב לנו שהשם יכעס עלינו. זה טוב לנו שהשם ייתן לנו איסורים בעבירות חמורות, כי זה הכפרה. אז איך אתה מבקש שאתה לא רוצה את זה? אז הרב קוק אומר, חידוש. באמת, כל חילוקי כפרה, כל מה שאמרנו ברמב״ם, בעקבות הגמרא ביומא, באמת, כל חילוקי כפרה שאמרו שיש בהם שצריכים איסורים, זוכרים מה זה היה? לאווים שחייב עליהם... מיטה או קרת, זה כאילו דברים הכי חמורים, הכי חמורים. שצריך איסורים גם, תשובת עולה, יום כיפורים תולה, איסורים גומרים כפרתו, הם דווקא בתשובה מהירה, שהזדונות נעשו כשגגות, וצריכים כפרה. כמו שאמר, יש לגיש בגמרא. אך במי ששב מאהבה, שזדונות נעשו כזכויות, נראה שאין צריך איסורים. הלא ריש לקיש אמר, מי ששב בתשובה מהירה, הזדונות שלו הופכים לשגגות, הופכים לעבירות בשוגג, כלומר זה עדיין על הגב, אבל זה בחינת שוגג, כלומר, הקלת את המשקל. אבל מי שחוזר מאהבה, זדונות נהפכים לזכויות, למצוות. הוא השתמש בכוח של החטא, כדי להגדיל את תשובתו ולעוף למעלה, הרי שהזדונות הופכים למצוות, כבר אתה נקי לחלוטין. אז הוא מחדש חידוש עצום, שגם בעבירות שאתה חייב עליהן מוות או קרת, אם אתה עושה תשובה מאהבה, אתה זוכה והכל מתהפך לטוב, ואז תשובה תולה ויום הכיפורים מחפר. וזהו. לא צריך אפילו איסורים, וזה בעבירות הכי חמורות, כן? קרת. ארבע מיטות בדין. זה משהו מפחיד, משהו מחדש פה. ודאי הוצאת זרע לבטלה. מי שתשובתו מאהבה, אין צריך איסורים. הוא חוזר מדרגה אחת אחורה בחילוקי כפרה. מופלא. ובזה ניחא. אני חוזר אליו. ובזה ניחא. מה שכתבו הפוסקים. דתלמיד חכם, אין צריך סיגופים. לא צריך לעשות סיגופים, תעניות, גלגולי שלג. לא צריך. דיינו משום שאי אפשר לזכות לאהבת השם יתברך כי אם על ידי התורה. כמו שכתוב בספרי, ואהבת את השם אלוקיך. וכולי. כמו שכתוב בספרי, ואהבת. כיצד, ודברים האלה. אז זה אנו מבקשים. מה הבקשה? מה זה התפילה? כן, מה שאמרנו בהתחלה, מה שחטאתי. על זה אנו מבקשים שיזכנו השם יתברך לתשובה מאהבה. זאת הבקשה. שתהיה תשובה מאהבה שלא נצטרך לאיסורים וחולאים רעים. אם כן המתפלל אל יוצרו יתברך שיעביר חטאיו ולא איסורים, אינו כי אם מתפלל שיזכהו השם יתברך לתשובה מאהבה. והדבר העיקרי שבתפילתו הוא ההתרוממות הגדולה שיזכה לאהבת השם. בתורת תפל הוא מה שלא יהיו לו איסורים. זה לא שאני מבקש השם, אל תביא לי איסורים. מה, אתה ילד קטן? אתה לא מבין שזה טוב לך? הוא אומר, לא, הבקשה היא השם, תעזור לי לשוב מאהבה, כי באמת אני רוצה אותך. אני רוצה להיות אמיתי עם העולם שלי. עם הדרך שלי. תעזור לי, תתאר לי את הלב, שחרר אותי מהשטויות, תעזור לי לשוב מאהבה. וממילא ההשלכה, שלאו דווקא כיוונתי אליה, שלא יהיו לו איסורים. כי תשובה מאהבה, זדונות נהפכים לו לזכויות. זה פה חידוש אדיר, מה שהרב קוק כותב. ואני חושב, כמו שהרב קוק גם אומר במאמר הדור ובעוד מקומות, שהדור שלנו בכלל לא מוכשר לשוב מיראה. הוא מוכשר לשוב מאהבה. שיראת הרוממות מתחברת עימה. ככה כותב הרב קוק, ואפשר לראות. כמעט כל אדם בדור שלנו שחוזר בתשובה. תשאל אותו, למה אתה חוזר בתשובה? מה הוא איתך, אני פוחד מהעונשים? מה, אני רוצה שכר גדול בעולם הבא? בדרך כלל הוא יגיד לך, תשמע, ביררתי את זה וזה אמיתי. עד היום לא ראיתי את היהדות ככה, אבל העירו לי אותה באור אחר בזמן האחרון. ואני ממש מכבד את זה. אפילו אוהב את זה, זה מדהים מה שקורה אצלכם. אני גם רוצה. וגם שאל את עצמך, למה אתה עושה מצוות? זאת אומרת, כי זה אמיתי. הרמב״ם אומר, עושה את האמת מפני שהיא אמת, ולא מפני שום סיבה שבעולם. היום רוב האנשים, רוב הזמן, עובדים מאהבה. זה מוטיבציה טבעית ששייכת לארץ ישראל. שכיללת הגלות של עירת העונש שרה מאיתנו. רוצים להתחבר, להרגיש, להזדהות. זכינו! אבל הדבר הזה הוא מדהים. זה אומר שגם התשובה שלנו היא בעיקרה, לא תמיד, אבל בעיקרה, תשובה מאהבה. ואז אפילו אין צריך איסורים. ואז באמת אפילו על עבירות הכי חמורות, כמו זרע לבטלה, נניח למי שאומר שזה הכי חמור, וגם כרת, תשובה היא באמת מועילה, התשובה שדיברנו עליה בהתחלה, אחרתה, היא באמת מועילה, כפי שהיא. תשובה תולה ויום הכיפורים מחפר. זה התשובה של העבירה הזאת. לא צריך להסתבך. זה לא מסובך. אפשר לחזור בתשובה בדבר הזה. עכשיו, אם אתה רוצה ככה עוד יותר לבאר לעצמך את דרך התשובה, על גבי תשובה תולה ויום הכיפורים מחפר, שזה באמת אפשרי לחפר על העבירה הזאת, נקודה. לא צריך להיפחד. לא צריך להתייאש, לא צריך להתעצב. יש לנו דרך של תשובה, הכל טוב. אני נוסיף עוד משהו, למרות שאפשר היה גם לעצור פה. והנה אומר המדרש המופלא בויקרא רבה, מקור 11, אומר משהו מטורף. רב הונא אמר, אם נכשל אדם בעבירה, שחייב מיתה בידי שמיים, מה זה משהו חמור? מה יעשה ויחיה? תראו מה אומר. אם היה למוד, כלומר אם היה רגיל לקרות דף אחד, קורא שני דפים. אם היה למוד לשנת פרק אחד, ישנה שניים. ואם אינו למוד לקרות ולשנות, מה יעשה? הוא לא יכול ללמוד תורה, אין לו ראש, אין לו זה. מה יעשה? ויחיה. ילך ויעזה פרנס על הציבור וגבי של צדקה, והוא חי. יפתח קרן הלוואות, יפתח קרן צדקה, יהיה גבי בית כנסת, פרנס על הציבור, יעסוק בצורכי רבים. וכן הלאה. תראו מה המדרש אומר, הכל תלוי בנו. מול לימוד תורה, הכל מתבטל. יותר נכון, מול עמל תורה. מול מסירות נפש על התורה. שהיה רגיל ללמוד פרק, ילמד שניים. מה, זה יחפר לי על מיטה בידי שמיים? זה שווה ערך? כן. אז אתה לא מבין כנראה מה זה תורה. זה כוח מתאר יש בתורה הקדושה. כן? אז אם אתה בא במסירות נפש, שובר מחסומים בתורה, לומד עוד שעה, עוד שעתיים, עוד זה, יש בזה מעבר לערך העצמי, כמובן שהוא העיקרי, לגלות את השם, להתקרב אל השם, כמובן, יש גם ערך נוסף. על הדרך, מה שנקרא, יש בזה כוח מטהר, כוח ממרק. ממש, ברמות הכי גבוהות ככל הנראה. הכי גבוהות שיש. שזה אפילו ממרק מיטה בידי שמיים. וכמובן גם גבאות וצורכי רבים, זה בא באותו משפט פה, אז גם. הדבר הזה יש בו כדי לחזק את הלב מאוד. באמת, דווקא אנחנו, כאנשים שלומדים תורה, איזה זכות נפלה בחלקנו, אבל זה בתנאי שיש עמל תורה. היה רגיל, יכפיל, כלומר יש כאן מסירות נפש. כשקצת חיפשתי בכתבי גדולי האחרונים עוד דברים חוץ מהמדרש הזה, אז באמת מצאתי, לא דבר ולא שתיים. אז נגיד ספר חרדים לרבי אלעזר אזכרי, מקור 12. הוא אומר, כל מה שתמצא בדברי הראשונים, הוא מתקופת צפת, כן, של הארי לפני 500 שנה. כל מה שתמצא בדברי הראשונים שצריך לעשות על אבונות סיגופים ואיסורים קשים וגלגולי שלג, אינו עלה למי שאין עמלו בתורה. אבל מי שתורתו אמנותו, עמל התורה הוא במקום סיגופים. כלומר, האמצעי שנחשב הכי חזק כדי למרק ולהתכפר ולהיטהר בימי הגלות הארוכים, או בחלק, אצל חלק מגדולי ישראל, בתקופת הגמרא, בתקופת הראשונים וכן הלאה, מסתבר שזה רק למי שאין תורתו אמנותו. אבל מי שעסוק בתורה, התורה היא מטהרת ועומדת. אין שייכות לסיגופים למי שלומד תורה בכלל. צומות, תעניות, ממש לא. ממש לא. לא פידה לתעניות ולא שתי תעניות גם. לא, לפי זה לא. ככה עולה. לכן אני אומר שגם תעניות דיבור שמאוד מקובל לעשות בימי השובבים בשני וחמישי, צריך להיזהר, לא לטעות, וללכת אחרי הצד הטכני של התענית, שזה פספוס שאין כמותו, ממש. אני אעשה תענית דיבור, יש לזה ערך סגולי, שלא זוכר כמה עושים כל מיני, יש מספרים, כמו כמה צומות זה נחשב. כן, אז בסדר, אבל זה לא הנקודה העיקרית בכלל. אם אתה עושה תענית דיבור, אבל כשם שעד היום למדת שש שעות ביום, סתם אני אומר, גם היום אתה עושה שש שעות, אז מה העניין? אז מה העניין? בסדר, יישר כוח, ודאי, יש לזה ערך גדול, ערך סגולי, אבל זה בכלל לא הדבר העיקרי. הדבר העיקרי בימים האלה זה הוסיף תורה, להוסיף קדושה, להוסיף תפילה, להוסיף נקיות. תענית דיבור זה רק אמצעי, כדי שאני המקם את עצמי במקום קדוש יותר בימי שני וחמישי. כלומר, אטפס איזושהי מדרגה שתלווה אותי אולי גם בשלישי, רביעי, שישי ושבת. זה אמצעי. ועל ידי תענית דיבור אני ממילא לומד יותר, ואני משקיע יותר בלימוד. אני יכול לעשות תענית דיבור ולראות כל היום נטפליקס. מה עשית בזה? מה עשית בזה? לא דיברת, אז מה, מילית את כל הראש שלך בזה? לא עשית כלום. תענית דיבור זה אמצעי שאדם ימלא את מחשבותיו בדברים קדושים. זה העניין שלה, לא? להיזהר עם הדבר הזה. שני וחמישי יכולים להיות ימים מדהימים למי שלוקח את זה באמת. רגע, אבל תגיד מה, אבל אני מתנהג בשני וחמישי לא כמו שאני מתנהג בשלישי, רביעי, ראשון, שישי. נכון, גם ביום כיפור אתה מתנהג כמו שאתה לא מתנהג בימות, לא מתנהג בימות החול, נכון. אבל יש כאן איזושהי מדרגה שאתה אומר, יכול להיות אחרת. משהו מזה ילווה אותי גם אחר כך, לא הכל. ואני לא יכול תמיד בסי, נכון. משהו מזה מן הסתם ילך איתי. חלק. חלק. אז זה חשוב מאוד בתפיסה של הצומות האלה. תעני דיבור. הלאה. מובא בקונטרס בריטי שלום. חיזוק. מהרב שריה דבליצקי, היה תלמיד של החזון איש. הנה בוא תקרא. מי קורא לנו?
אף דרבנו הארי, קיבל מפי אליהו, זכרונו לברכה, להתענות, הודות, פידה לתעניות. הנה לעומתו מצאנו בדברי שער רבותינו הראשונים ורבנו הגר"א, עצות מועילות תמועות התעניות. ואין כמה הפדיון.
ואין כמה. יש כמה תחליפים לתעניות, לצומות.
ואין כמה. הפדיון, מניעת המותרות, במאכל ומשקה ומניעת הדיבור. אמנם עיקר הכל הוא ההתמדה בלימוד התורה. כשעוסק בתורה אין צריך לדאוג כלל כי התורה מצלת מן המיטה.
הנה, זה הגר"א, נשען על המדרש שהבאנו מקודם. הדברים האלה של הגר"א מובאים להלכה במשנה ברורה, אור החיים תקע"א. זאת יש כאן משהו שזה באמת ככה. שעוסק בתורה אין צריך לדאוג. וכל המניעת הדיבור זה רק אמצעי. כמו שאמרנו, להתמדה בלימוד תורה. מי שבכל זאת רוצה יכול למנוע את עצמו איזה משהו במאכל ומשקה. כאילו ככה בשביל ה... לא חייב, אפשר. נגיד בשני וחמישי, אני לא שותה קפה. סתם דוגמה. שני וחמישי אני לא אוכל עוגיות. לא יודע, כל אחד מה שזה. להוריד איזה משהו בשביל להראות לעצמי שאני יכול גם בלי. אולי, אפשר, לא שולל את זה. הלאה, בעל שם טוב, שלומי. מקודם הריבש, הריבש זה כמובן הבעל שם טוב, רבי ישראל בעל שם טוב.
הריבש היה אופן העמודה על ידי סיגופים ביותר, ושבכלל היה מאיר מבחינת התיקון בתור ביותר. על ידי התגלות נשמת הבעל שם טוב, התחיל להעיר הערה מבחינת התיקון ביותר, ולא נצטרך לסיגופים כל כך. העבודה באופן אחר נעלה בהמשכת חסדים יותר. שאלו לבעל שם טוב, מהו עיקר העבודה שחדש מר?
שחידש מר, שחידשת.
שחידש מר. אנחנו יודעים, ואבותינו סיפרו לנו שבימים הקדמונים היו אנשי המעשה מתענים משבת לשבת, ואתם ביטלתם את הדבר הזה.
כן, ביטלו את כל הצומות. כן.
ואמרתם שכל אדם שהוא מתענה הרבה עתיד לתת את הדין שנקרא חוטא שמענה את נפשו. לכן יגידו לנו מה עיקר העבודה. וישיב להם הבעל שם טוב, אני באתי לעולם הזה להראות דרך אחר, והוא שיראה האדם להמשיך על עצמו שלושה דברים הללו. היינו אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת התורה, ואין צריך לעשות סיגופים, כך סיפר הרב הקדוש, רבי ברוך.
ממז'יבוז.
ממז'יבוז, בשם זקנו.
יפה מאוד. העריך בזה נפש החיים, תראו עוד משפט אחד על עסק התורה, מקור 15, שעל ידי עסק התורה כראוי הוא מעורר שורשה העליון, להציל ולהשפיע, שפעת אור עליון על העולמות כולם. ורשפיה של התורה, רשפי אש, שלהבת נורא לגרש ולחלות כל הטומאות והזוהמות שגרם במעשיו בכל העולמות להתקדש ולהאיר עוד בקדושה העליונה להתקשר יחד אחד בחברו, וכל הפגמים מתמלאים וכל הקלקולים מתקנים וכל ההריסות מתבנים. אוקיי? אז באמת אל מול התפיסה, ההרגשה המבלבלת של אותו מעגל חטא שמבקש לסגור עליך כדי ליצור מעגל של עבירה גוררת עבירה, והשימוש שהוא עושה בלשון הזוהר והשולחן ערוך וכולי, הרי שכרגע יש לנו כאן חבילות של תשובות ותפיסת עולם אחרת לגמרי לגבי המקום שלנו בדבר הזה, עבודת השם שלנו בדבר הזה, עבודת התשובה שמוטלת לפתחנו בדבר הזה. ואנחנו מזכירים מה שאמרנו בשם הרב ישוע שפירא, אולי נראה את זה בלשון הרב החלבן, ככה מכיוון טיפה שונה. תראו במספר 17, הרב החלבן אומר, חובה גמורה לאדם לשמור עצמו מכל פגמי התאווה, ובייחוד מתאוות העריות לשמור עיניו, וקדושת מחשבתו לשמור פיו ולשונו מדבר רע, מדבר רע, על שום נברא, כי בלי טהרה זה לא יוכל לעלות כלל מעלות הקודש. מכל מקום, שימו לב, מכל מקום, למרות שברור, תאווה, עריות, שמירת עיניים, ברור, זה. מכל מקום, מכוח הכשר הנשמות של דורנו, לדעת של גדלות, נמצא שדרך העלייה בדורנו צריכה לבוא במקביל. והיינו, שבד בבד עם עבודתו בתיקון התאווה והיצרים, ויש לו שם את ההתמודדות שיש לו, יהיה מרומם את עצמו במקביל בדיבורי גדלות ואורה. ללמד תורה בשמחה, המעודדים את הנשמה ומחזקים את תעופתה, ויעלה הדבר גם לחיזוק כוח המאבק ביצר התאווה, לעלות בחשק ובמרץ במעלות הקודש העליונות. אמנם צריך לשמור עצמו שלא תזוח דעתו עליו, אך ידע להוקיר את רגשי הקודש ושאיפות הדבקות המתעוררים בו בבית המדרש, ולא יזלזל בהם מחמת פגמיו בתחומים הבסיסיים יותר של יצר המין. כי זהו טבע דורנו, שמעורבבים בו גדלות וקטנות יחדיו. זה אומר אחד מגדולי המקובלים בדורנו, זכר צדיק לברכה. צריך לחרות את הדברים האלה על לוח ליבנו. בתקופה הזאת ובכלל כל השנה. אם יש שאלות עד כאן, חברים. הוא אומר בדומה למה שראינו ברב ישוע שפירא, הרב יעקב אריאל, שבדור שלנו צריך לעשות הפרדה בין התחומים. לא לזלזל בהתקדמות הרוחנית שלך בלימוד תורה, בתפילה, במידות, בדרך ארץ, בגלל שעדיין קשה לך בתחום המיני, ויש לך שם נפילות ועליות. לא לזלזל. ההתקדמות בקודש היא חולקת מקום לעצמה. היא מופלאה, היא קדושה. ובמקביל יש לך עבודה בעוד תחום. כלומר, לשים איזשהו קו ביניהם. אני לא מוותר על העבודה בתחום המיני. אני שבע יפול צדיק וקם. אני לא מתייאש. תמיד אני מחפש דרכים חדשות, לדחות את הנפילה הבאה. אני נלחם. אבל זה לא גורם לי שדה המאבק הזה להיחלש. וחלילה שלא להוקיר את רגשי הקודש שיש בי בתחומים אחרים. לכן היום, זה לא שאתה באמת חי, זה כאילו נראה שאתה חי חיים כפולים. דוקטור ג'ייקל ומר הייד. פה אתה ככה, פה אתה ככה. ברור שזה לא הכוונה. צריך לעבוד על הכל. ובהכל אנחנו משתדלים תמיד. אבל בגלל שהיום סדרי הגודל של ההתמודדות הם שונים לחלוטין, לכן צריך כן לשים איזושהי הפרדה. אם יש שאלות, חברים, בכל היבט של הנושא הזה, דברים להוסיף. שימו לב שאנחנו לא דיברנו היום על כלים, איך להישמר, על עצות וכן הלאה. זה נושא אחר. אני היום בעיקר ביקשתי לשנות את המודעות ולהניח בצורה הכי ברורה את דרך התשובה. האפשרית כל כך, בהישג יד. ביחס לדבר הזה, בשונה ממחשבת הנחש. זה היה המטרה של השיעור הזה. אוקיי? ובאמת צריך גם להתפלל על זה. אנחנו יודעים שיצרו של האדם מתגבר עליו בכל יום. ולמלא השם עוזרו אינו יכול לו. לכן צריך להתפלל על זה. השם תשנה אותי, תחדש אותי, תן לי עוד קצת כוח, אני רוצה את זה. זה 50% מהעבודה בתחום הזה. חייבים להתפלל על זה חזק מאוד. חזק מאוד, לבכות על זה. ממש לבכות על זה. ככל שתתפלל על זה יותר חזק, יש גם יותר כוח להתמודד. זה גם ככה קשה. מה, צריך לבקש על זה, ותאר לי בנו לעובדך באמת, כל הזמן לבקש על זה. בעזרת השם שנזכה, שהשם יתאר את ליבנו, ינקה את לבבנו, לב טהור ברע לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי, בעזרת השם.